דיברנו על נושא זכר לחורבן, סימן תפקוף סמך, ומנהל איתו ראינו שלושה סעיפים ראשונים. סעיף ד' נדבר עוד פעם על נושא של אבלות בחתונה, שאין דבר כזה שאדם בשמחה מלאה, ואני אגיע ישר לסעיף ה', שהוא בעצם מאגד, מכנס את כל העניין הזה של לעשות זכר לחורבן. ואולי אני אקריא את תחילת סעיף א', משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שהם בונים וכו', ואסיים את סעיף ה', אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. זה בעצם הסיכום, שנחרב בית המקדש אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. המקור לדברים גמרא במסכת ברכות בדף למד א', אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי? מה זה אז? אז ישיר משה, אז יאמרו בגויים, זה מה שהוא אומר. בזמן שיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. זאת אומרת, בזמן שהגויים יאמרו, הקדוש ברוך הוא באמת, הוא זה שמגדיל לעשות עם עם ישראל, ברגע זה נוכל למלא שחוק פינו. אמרו עליו, על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמע מרבי יוחנן רבי. אנחנו יודעים שרבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש, הוא בעצם החזיר אותו בתשובה, נתן לו את אחותו בתור אישה. כל היחסים שהיו בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, נקרא לזה כך, יחסים מורכבים, כן, אם היינו מגדירים אותם גם מצד הקירוב, גם מצד ההקפדה, הכל היה שם איזו מערכת שאולי כדי פעם לדבר על היחסים בין שניים האלה. אבל בכל מקרה, רבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש, וברגע שריש לקיש שמע מרבי יוחנן שאסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, ברגע זה הפסיק רבי ריש לקיש למלא פיו שחוק. וכאן אני רוצה שנראה קצת מה זה המושג הזה של למלא פיו שחוק.
עליהם גם נאמר, או חברותו או מצוותו.
כן, כן, הייתה שם, אמרתי, מההקפדה, או מהחיבור עד ההקפדה וכו'. ככה זה נגמר, הסתיים העניין הזה של ריש לקיש ורבי יוחנן. בכל מקרה, אומר הרב, בהסבר הדברים, בעין היה, בעמוד 131, בדף למד א' במסכת ברכות, זה הכרך הראשון, אומר הרב, השחוק מורה, כשהוא במילואו, שכבר הושגה התכלית כולה. אדם שממלא פיו שחוק, איך אומרים? הוא כבר שלם, הכל אצלו מושלם. אין אצלו שום דבר שחסר. למה? כי אם חסר משהו, יש איזה קמת. ברגע שהוא ממלא פיו שחוק, הגעתי למה שאני צריך. והאדם ראוי שישכיל, כי אין שלמותו נגמרת, כי אם כאשר תשתלם האנושיות כולה על ידי ישראל בגדולתן, כשתמלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שגם כשהוא השיג איזשהו דבר, קנה חפץ טוב, בנה בית, מתרווח על הכורסה בביתו לאחר שהוא ריצף אותו בשיש איטלקי, ואחרי שהוא מתרווח בקורסה הוא מתנדנד, בשעת לימוד גמרא הוא שמח כל כך, כי מה הייתה התכלית של הבית? שהוא יוכל לבוא ולשבת בערב, להתנדנד וללמוד דף גמרא, או שיעור בעין היה, איזשהו דבר. בכל מקרה זה הרי התכלית, ואז הוא שמח, והוא ממלא פיו שחוק, והוא מתחתן, אנחנו חוזרים לדוגמאות, איזה שלמות יש לאדם בשעת החתונה. הוא הגיע למשהו. טוב, בעזרת השם, זה פתיחה. אבל בכל זאת, אדם בשעת חתונתו מרגיש שמח. אדם שעושה איזשהו מעשה גדול, בנה בית, מרגיש שמח. סליחה, הבית לא שלם, החתונה לא שלמה, תעשה אמה על אמה בבית, סימן אבלות בחתונה, אפר מקלה, שבירת כוס או שבירת קערה כמו שמופיע בהלכה ברוסים. תמיד אנחנו זוכרים שעדיין העולם לא שלם, לכן אדם שרוצה להראות או שמבפנים באה לו השמחה הזאת, תעצור. כי האמת היא כזאת, והרב מזכיר את הדברים, נראה אותם בפנים. יבוא אדם ויגיד, רגע, אבל ראיתי משהו כל כך מדהים, מה זה חייכתי? מה זה שמחתי? מילאתי פי שחוק. זה דבר שאתה לא יכול להגיד, תשמע עכשיו, אם היית בא ואומר לי, תעשה מעשה מסוים, תניח תפילין, לא תניח, זה משהו אחד. אבל למה לפי שחוק, זה התרגשות שבאה מבפנים ויוצאת החוצה בצורת שחוק. אז מה אתה רוצה? יפה, סיפרו לו בדיחה טובה. למה אדם צוחק אחרי בדיחה טובה? יש פה איזה משהו שנתן לו משהו בלב, זה שמחה. גם כשאתה שמח, כל עוד אין בית מקדש, גם כשאתה שמח שיהיה במגבלה, איך אפשר? פתאום בא לו לצחוק, מה זה סיפור, איזה בדיחה, ראה איזה מעשה טוב. אומר הרב כך, צריך וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת, איזו מטרה גדולה? שתשתלם האנושיות כולה על ידי ישראל, מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל, עד שירגיש שכל זמן שלא השתלמה האנושיות כולה, אין שמחתו שלמה. זה עבודה אישית מתמדת, מגיל הילדות ועד גיל הזקנה. עבודה מתמדת, שהעבודה המתמדת הזאת בעצם מה אומרת? שמחתו של האדם איננו שלמה, כל עוד שלא הושלם העולם, שלא הגיע לתיקונו, כל עוד לא במשיח, כל עוד לא ידעו כולם, כן, את השם. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ובזה יהיה אדם המעלה, יהיה אדם המעלה שכל מעשיו יהיו לכוונה אמיתית שידע את השם. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם כשהוא מרגיל את עצמו, כשהוא, מה שאנחנו קוראים לזה היום, עובד על עצמו, מרגיל את עצמו לאיזשהם פעולות, גם השמחה שלו תמיד כשהוא שמח בכל זאת יש משהו מנצנץ. אנחנו אומרים בדיסק הקשיח יש איזושהי ספרייה שברגע שנכנס קובץ השמחה הספרייה הזאת עולה. זה לא קובץ, זה ספרייה, קובץ שמחה וספרייה של חורבן הבית, כי זה כשיעור לקיום העולם כולו, זה הרבה יותר רחב. ולכן גם כשבא אדם ומרגיל את עצמו, עובד על הנקודה הזאת שנכון יש שמחה בעולם, אבל היא לא שלמה, כל עוד אין בית מקדש, כל עוד לא הכירו העולם כולו, כי הקדוש ברוך הוא המולך, כמו שאומר שתמלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, אז הוא לא שלם בזה. ולכן אמרו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו, מחיש מעם הרבי יוחנן רבו. לשים לב מה כתוב פה. לא כתוב שריש לקיש לא מילא פיו שחוק מעולם, כל ימיו. מחיש מעם רבי יוחנן רבו, זאת אומרת, שמה היה קודם? אסור להזכיר לאדם עוונותיו ראשונים. אבל מחיש מעם רבי יוחנן רבו, הווה אומר שאפשר לתקן. שגם שאדם לא גדל במצב הזה שהוא מבין שאי אפשר למלא פיו שחוק בעולם הזה, הוא לא גדל בתכונה הזאת, לא משחר נעוריו או ילדותו, וגם לא בזמן חזרתו בתשובה, שאז היה הזמן של מהפך. כי במהפכים אפשר לסדר עוד כמה דברים על הדרך, ברגע שהוא חזר בתשובה. אבל דבר אחד כן כתוב, שכשהוא שמע מרבי יוחנן רבו, אז לעצור השחוק אין בכל אדם היכולת לשעתה. יש אנשים שיקבע להם איזשהו פרץ צחוק, קרים את אלה המתגלגלים. הוא מתחיל לצחוק, צהל לא אחראי. אין מי שיוכל לעצור אותו. הוא מתגלגל, ולך תעצור. ולך שיש אחד כזה, אז מישהו מהצד, גם טיפה צוחק, כדי שבאמת הוא לא יוכל להפסיק. הוא אומר, לעצור השחוק, אין בכל האדם היכולת לשעתה. באותו רגע אי אפשר. אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות, שלא ימלא שחוק פיו. נשים לב מה הרב כותב פה, וזה נכון לא רק לעניין הזה, אלא לכל דבר. יש הרבה דברים שהוא אומר, רגע, בשנייה הזאת אני לא יכול לעצור. כן. בשנייה הזאת אני לא יכול לעצור. אבל אם היה לו הרגל בתקופה, בזמן, בהפנמה, במודע, ואחר כך במילה בתת מודע, אז גם אם באיזשהו שלב הוא יראה שכולם צוחקים, מקסימום הוא יכול לחייך.
מה
הביטוי?
כמיים בים מחצים,
הלא
האדם
מלא
מים, גם
כשזה שני,
ולא
התמלא. כן, אבל לפעמים באדם יש קצת יובש. לא היה לך פעם יובש באיזה מקום באור?
כן.
היה יובש. בסדר. אבל המים מחצים את הים, אין שום יובש. הכל מלא. הכל רווי. אין קרקע לא רוויה בים. בסדר? זה לביטוי, אם אנחנו חוזרים אחורה. מה זה כמיים לים מכסים? כמו שהמים מכסים את הים והוא לא מתגלה, ככה דעה תכסה את כל האדם, שלא יהיה מקום בלי דעה. כן. גם? כן, כן. אנחנו, זה הרב פה כבר מזכיר פה, שאדם, נאמר כך, אם אתה לוקח אותנו לעניין זה שבדרך כלל גם בלי חורבן הבית לא למלא פיו שחוק, זה גם מופיע בדברי חכמים. אבל אני אומר פה דבר אחד. כשאדם, נקרא לזה כך, צחוק פרוע, זה לא אדם גדול. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא יותר עמוק, מבחינת ההכרה, מבחינת ההבנה, מבחינת הידיעה, מבחינת ידיעת הבורא, הוא יותר שולט. כי הרבה פעמים צחוק, זה מה שאומר פה, אין בכל אדם היכולת לשעתה לעצור אותו. כי זה מין התפרצות. לאדם שהוא שולט במצב, במצבים, הוא ישלוט גם על הצחוק. כמו שיש כאלה ששולטים על היתוש. כן, נקרא לזה כך. מכיר את התרגילים האלה? לא להתעטש. כן. צריך שיהיה שקט, לא להפריע, זה מפריע בהקלטה. אז לעשות את זה בשקט. זה ברור, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, ככל שאדם הרבה יותר גדול ועמוק, הרי מה זה צחוק? בואו נאמר, זה הנושא אמנם לא להיום, כן, אבל כללית אני אומר, זה קשור אולי לצד השני שתשבה, לפורי. שחרור גבולות על ידי שתייה, אז מתחיל יותר צחוק, ולכן צריך מאוד זהירות. יהיה משמחה ולא הוללות, שזה בכלל בלי הכוונה שכלית. ובכל מקרה, לעניין שלנו, כשאדם צוחק וצוחק בגדול, כמו שנקרא, אין פה עמקות. אני לא יודע אם אתה מנסה לתאר לעצמך רמת האנשים וצחוקם המתגלגל. מה, זה מתאים לך? מחיברת אנשים במשך מהלך החיים? לא, אתה מבין מה אני אומר. זה... ולכן מה שהוא מביא פה, שריש לקיש, הוא כותב פה, החינוך שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות שלא ימלא שחוק פיו. לזה מה? השלמות, קורא לזה הרב. לא החיסרון בצחוק. שלמות. יש פה שליטה. איך אומר את זה רבי יהודה הלוי בכוזרי? אני צריך שהחיילים יהיו שרים, או האזרחים שרים במשמעתו של המלך. זה בעצם גוף האדם, זה הצדיק, זה החסיד, שהוא שולט בכל המציאות, בכל עבריו, בכל תכונותיו, כשצריכים לרוץ הוא רץ, כשצריכים לעצור הוא עוצר, כשצריכים להגיב הוא מגיב, ולא מחכה שמישהו אחר יגיב במקומו. זה אדם חולה. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא בעל תפקיד, בכיר אפילו, מחזיק נשק והכל, אבל זה אדם חולה, הוא לא מגיב כשצריכים להגיב. חסר משהו בנפש. בואו אנחנו מדברים. ואדם בריא יודע שצריכים להגיב מגיבים, צריכים להתאפק, מתאפקים. וזה בעצם כל האדם. וגם בתחום הזה, של איש ליטה נקרא לזה כך, למלא פיל צחוק, זה מין התפרקות. כן, הוא כבר השלים את הכל, גמרנו, כבר אין צורך להעמיד את עצמו על מקומו. כי הכל כבר שלם, כמו שאמר הרב. הוא הגיע לאיזשהו דבר. בכל מקרה, זה מה שמביא כאן הרב אומר, אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות, שלא ימלא שחוק פיו, מפני שירגיש תמיד חסרונו על ידי חסרון האנושי הכללי שעוד לא ישתלם. אם כל האנושות כולה לא השתלמה, אז מי חסר? אני חסר. מרגישים את זה? או לא, אני הכל בסדר. יש אנשים חסרים. זאת אומרת, אתה לא שותף. אתה לא חלק מהמציאות. אתה לבד והמציאות לבד. אז סתם גאווה יש פה. כשאדם משריש בעצמו שהוא לא שלם כיוון שהמציאות לא שלמה, משתלם המציאות, בשלמות המציאות, אז תהיה שלמות גם שלו, ממילא אין מקום למלא פיו שחוק. כן, יש איזושהי שלמות בעולם. לכן אפשר לצחוק. לא אמרנו שצריכים כל היום ללכת עם פנים חתומות וסתומות וחמורות סבר. אדמה, קבל את כל האדם, סבר פנים יפות. ברור. אז לכן גם כאן, כן, אנחנו אומרים שאדם צריך להרגיש את זה. מפני שירגיש תמיד חסרונו על ידי חסרון האנושי הכללי שעוד לא ישתלם. וממילא יעבוד בכל כוחו להשיג זו התכלית. מהי התכלית? השלמת העולם. שליטה בעצמו. על כן הוא שבח גדול על ריש לקיש. איך היה מהיר שתפעול הדעה האמיתית על תכונתו. ברגע שהוא שמע מרבי יוחנן את מה שהוא שמע, מכאן והלאה, לא מלא פיו שחוק. אבל זה דבר שצריכים להתרגל אליו. זה צריך לאט לאט, לחנך. אוי, זכי שהוא בא לסליטה. ברגע שהוא שמע, עם נפשו שלמה, עם תכונותיו אמיתיות, באותו רגע הוא הפסיק. וזה מה שקרה לריש לקיש. על כן, הוא שבח גדול לריש לקיש, שחיה מהיר שתפעול הדעה האמיתית על תכונתו, שתכף מקי שמעה מרבי יוחנן רבה, נתן דעתו לזה, ופעל על טבעו שלא ימלא שחוק, עבודת המידות, פעל על הטבע, על טבעו, מצד השרשת התכלית הגדולה, בדעת ושלמות היוצאת מזה. זאת אומרת, ברגע שהוא הבין שהעולם לא שלם, אמר לו רבי יוחנן, אם העולם לא שלם, גם אתה לא שלם, באותו רגע הוא הפנים את הדברים, באותו רגע הוא כבר לא ממלא פיו שחוק. אין לו שום בעיה עם זה. אבל אנשים רגילים כמונו, שצריכים על כל דבר, עד שמתרגלים, אז יש פה חסר, הרי גמר, עד היום צחקנו, עד היום מילינו פיו שחוק. עוד פעם, לא אמרנו לא לחייך. לא אמרנו לא לשחוק, לא למלא פיו שחוק. זה בעצם הדברים. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן כף, שהשמחה יתרה משכח המצוות. ואין בתז ובפרישה, ואפילו בשמחה של מצווה כגון בחתונה ופורים, לא ימלא פיו שחוק. מותר לחייך. מותר לספר בדיחה טובה, אדרבה. צריכים לפתוח לפעמים, ועכשיו, אנחנו שלושת השבועות, אבל בדרך כלל משתדלים שתהיה גם בדיחה טובה. שאנשים יחייכו וישמחו, אבל לא להגזים. לא בחוסר שליטה. מדוע? כי ברגע שכך, זה אומר, אני הרגשתי שהכל בסדר. ולא הכל בסדר. שואל היום בבוקר מישהו, שלום, הכל בסדר? מכירים את השאלה הזאת? הכל בסדר? מה התשובה? בעזרת השם. הכל יהיה בסדר. טוב לנו. גם עכשיו טוב.
יהיה
עוד יותר טוב. נכון. אני אומר לשים לב לדבר הזה. הרבה פעמים, הכל בסדר, זה בשנים האחרונות שהתחילה השאלה הזאת אם הכל בסדר. יכול להיות שזה בא מהשיר, אצלי הכל בסדר, אבל נראה לי שזה נשאר בשיר ולא במציאות, כן. מה? זה פירוש על הטור, דרישה ופרישה. נושא כלי. טוב, בסדר. אז זה סימן תקוף סמך, וזה אנחנו סיימנו את הסימן הזה, כהמשך לדברים בצד הכללי הציבורי, לא רק בצד הפרטי של אדם ששמח בביתו או בשמחתו עצמה, יש גמרא במסכת מועד קטן, בדווקא וו עמוד א', שם אומרת לנו הגמרא על העניין הזה של האבל הציבורי. הרי סיימנו בעניין הזה שאדם צריך לזכור את חורבן בית המקדש, חלק מהזיכרון, אומר הזיכרון המשמעותי שיש לנו היום יומי זה זכר לחורבן בבית, בדירה, אמה על אמה, שאין צבע, אין טיח, זכר לחורבן, הבית לא שלם. העניין החד פעמי, נקרא לזה משמעותי, זה בשעת החתונה. שגם בשעת חתונותו של אדם, ביום שמחת ליבו, זוכר את חורבן בית המקדש ושוברים כוס על מנת לזכור את החורבן. זה בצדדים האישיים של האדם. אבל יש גם את הצד הציבורי. אבל החורבן זה לא היה רק חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש דחף אותנו לגלות עמוקה וארוכה. חורבן בית המקדש דחף אותנו עמוק לתוככי הגלות, לאבדון הזה. למוות הזה שנקרא גלות. כי הדגשנו פעם ואמרנו שברגע שהעם לא נמצא בארץ, הנשמה לא נמצאת בגוף. הגוף של האומה הזה זו הארץ, הנשמה זה העם, כל אחד מאיתנו זה חלק מעם ישראל, תא וגוף האומה. אנחנו כולנו ביחד בסך הכל נמצאים בארץ, נותן נשמה לעם עליה ורוח לא הולכים בה. ברגע שהעם עוזב את הארץ, ברגע שנשמה עוזבת את הגוף, מה קורה? קוראים לזה היום בעברית פשוטה מוות. וזה מה שקרה גם כשאנחנו עזבנו את ארץ ישראל. אנחנו הלכנו למיטה, מבחינת עם, האומה הזאת שבתור אומה היא הייתה מתה, שנים רבות, 1800 ומשהו שנה, היה חורבן, והארץ עצמה כגוף בלי נשמה. מה הם הסימפטומים של גוף בלי נשמה? ריקבון. נמק, גנגרנה, מכירים את המושגים? שלא נדע מצרות. מה היה בארץ כל עוד לא היו ביהודים? נמק, חולה, ביצות בחדרה, כל מיני אזורים בגוף, בפרט במרכז הגוף, היו מלאים בתופעות של מוות. כל מיני יתושים ובעלי חיים שבאו לאכול מבשר הארץ, מהביצות שהיו. אבל כשעם ישראל חזר, הנשמה חזרה להיות בגוף, ואומר, מה כבר התחלנו לראות? תחיית המתים, לקרוא לזה בשם האמיתי. זאת אומרת, תחיית המתים כבר קיימת. נשאר לנו עוד פרט אחד קטן, שהאנשים הפרטיים עוד לא קמו לתחייה מקברה. אבל זה רק עניין של טכני, של יישום, של מציאות קיימת. כן, שלא לחשוב שזה איזשהו חידוש בעולם. החידוש כבר היה. המציאות הזאת קיימת, רק צריך לממש אותה. מה שנקרא יישום של פטנט של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מחיה מתים. האומה כבר חיה. ולכן, כשאנחנו מדברים על נושא של חורבן, ברור לנו שהעניין של החורבן הלאומי הוא הדבר המרכזי. כי חורבן בית המקדש בעצם גם גרר הוא היה במקביל לחורבן של שלטון. קודם לא היה כמעט שלטון, אבל זה בעצם יציאה לגלות. ולכן אומרת הגמרא, אמר רבי חלבו, דף כ"ו ועמוד א' במסכת מועד קטן, למטה. אמר רבי חלבו, אמר עולה, ביראה. אמר רבי אלעזר, הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקורע. ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה וקורע. בית המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקורע. זאת אומרת, יש לנו פה בדברי רבי חלבו בשם עולה ביראה, בשם רבי אלעזר, שאדם שבא לארץ ישראל, מתחיל להתקרב לאזורים הרגישים, מה שנקרא למרכז, ללב של ארץ ישראל ועם ישראל, הוא מגיע ללב, הוא צריך לדעת שיש חורבן. וחלים עליו דיני אבלות, ולא פחות מאשר שלוש פעמים הוא צריך לקרוע את בגדו כאדם המתאבל על אחד משבעה קרובים שנפטר. וזה לא נגמר, זה כל זמן שיש חורבן. אז לשים לב לשלבים, קודם כל ערי יהודה, אחר כך ירושלים, ואחר כך בית המקדש. טוב, עוד נראה את הדיון ההלכתי, אם באמת צריך שלוש פעמים, את אותה חולצה, מקום אחר, האם יש לנו איזשהו פטור באיזשהו זמן, זה הנושא ההלכתי. בכל מקרה, מה שמופיע בגמרא, שצריך אדם לקרוע, אומרת הגמרא ומוסיפה, קורע על מקדש ומוסיף על ירושלים. זה המשנה, סליחה. אומינו, אחד השומע ואחד הרואה, כיוון שהגיע לצופים, קורע, וקורא המקדש בפני עצמו ולירושלים בפני עצמה, לא קשה. הדה פגע במקדש ברשע, הדה פגע בירושלים ברשע. זאת אומרת, כבר אומרת לנו הגמרא, שיש הבדל. יש הבדל גדול בין מי שפגש קודם כל בבית המקדש, ומי שפגש בירושלים. כי מי שמגיע מן הצופים, איפה זה הצופים? או הר הצופים, או רכס ארמון הנציב. שניהם צופים אל ירושלים, משם רואים את בית המקדש. מי שמגיע מצד אחר, מי שמגיע ממערב, לא רואה את ירושלים, לא רואה את בית המקדש, יותר נכון. אבל מי שעולה על הרכס ובא מדרום או שבא מצפון ורוצה להגיע לראות את ירושלים, ברגע שהוא רואה את ירושלים הוא רואה גם את בית המקדש. יותר נכון, הוא רואה את בית המקדש, רואה את ירושלים. אז השאלה, אם כבר קרה על בית המקדש, מה פתאום על ירושלים? כי הרי יש לנו סדר, לפי הקדושה, הרי יהודה, ירושלים ובית המקדש. זה בעצם הגמרא. בואו נראה את השולחן ערוך בפנים, על מה הוא מדבר. קודם כל לשים לב, איזה
גמרא?
זה מסכת כלים, אם אני לא טועה, משנה. עשר קדושות הם.
כן.
זה בכלים. אם אני לא טועה. פרק עשירי. אני מקווה. בעזרת השם. טוב. בכל מקרה, לשים לב. כבר אנחנו נעיר ונאמר שראינו בגמרא שקוראים דווקא על הרי יהודה. מה עם הרי שומרון? בנימין? זבולון? מה קורה פה? שמעון? נשים לב מה שאנחנו נראה בהלכה, שבאמת יש מדרגות גם בארץ ישראל. בדרך כלל כשלמדנו לענייני שמיטה, אז ראינו שיש יהודה והגליל ועבר הירדן. טוב, כמובן עבר הירדן מוזכר באמצע, אמרנו, כדי שלא ישכחו אותו. ככה רוצה דעה מסביר. אבל יש לנו שלושה חלקים. גם מבחינת ארץ ישראל וחוץ לארץ, יש לנו את ארץ ישראל, סוריה ושאר. חוץ לארץ. יש על שם הדרגות. גם בתוך ארץ ישראל עצמה אנחנו רואים שיש הדרגות. יש לנו את הגליל, יש לנו יהודה ויש לנו את ירושלים. בתוך יהודה, בנימין, איך אומרים? על הפינה, בין כתפיו שכן. אבל לשים לב שיש הבדל בקדושה. ודווקא על הרי יהודה אדם קורע. על הרי שומרון לא כתוב שקורע. יש חשיבות שונה בין הרי יהודה לבין הרי שומרון. איפה יותר מתברר החורבן. חורבן יותר גדול באזור ירושלים. זה יותר המרכז, הלב. איפה שבט יהודה ישב? מאיפה עד, עד, עד לאן? ממזרח למערב, מהים ועד ים המלח הירדן, ומאזור ירושלים, דרומה עד אזור באר שבע. בסדר, שבט יהודה, נחלת יהודה, הנחלה הגדולה ביותר. עזה, מאיפה היא?
דרום.
כן, אבל איזה שבט היא שכת? יהודה. בסדר? עד יריחו. יש לנו את כל הפריסה של, של הארץ. זאת אומרת, אתה רואה, הרי יהודה בחורבנם צריכים לקרוע. לשים לב מה אומר פה המשנה ברורה. הרי יהודה, תף קוף סמך א', סעיף א', וסעיף קטן א'. הרי יהודה, ולא הרי ישראל, זה לא חשיב כל כך. יש חשיבות יותר גדולה להרי יהודה. בחורבנן, ופה לשים לב מה אנחנו קוראים חורבן, מה אנחנו קוראים בניין. האם זה שאנחנו בונים מגדלים, גורדי שחקים, באיזה עיר, בארץ ישראל, נחשב שזה בניין? אם גרים מיליון יהודים ביריחו, זה בניין? אם לא גרים יהודים בירושלים, זה חורבן? מה המדד? אומר לנו המשנה ברורה דבר פשוט אחד. אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שישמעאלים מושלים עליהם, מקרה בחורבנן. אומר לנו המשנה ברורה, לשים לב, המקור שלו זה בית יוסף, בח, עוד אחרונים. אומר לנו המשנה ברורה, כשאני מדבר לא על הצד הפרטי של חתונה, של בית, הצד הציבורי, כשאני מדבר על בניין וחורבן, זה לא אם מישהו בנה בית או לא בנה בית. זה לא אם בערים האלה יש יהודים או אין יהודים. זה לא המדד. אני רוצה שהם יהיו בנויים, אבל מה המדד שלי? האם זה נקרא עיר בנויה או עיר חרבה? אם יש לי שלטון. כששואלים אותך, מתי התחיל בניין? כן, ירושלים או ארץ ישראל הבנויה, מה התשובה? היי בייר תשנחת. לפני כן זה עוד היה בגדר של חורבן, על אף שבנו בתים, על אף שראינו את תל אביב, על אף שראינו שבונים שכונות בירושלים, יצאו מחוץ לחומות לפני 120, 130 שנה, יצאו, בנו, הרחיבו. האם זה נקרא בניין או חורבן? כל עוד אין שלטון, זה חורבן. מה? הדבר על... תלוי איפה, תלוי איפה. כל עוד, ברגע שיש שלטון במקום, זה נחשב בניין. ברגע שאין שלטון, זה חורבן. ולכן ברגע שמפקירים שלטון, זה המקום לומר שיש פה חורבן. ברגע שיש שלטון, בנים. זה המדד. טוב, זו הייתה שאלה לפני כמה שנים, האם על בית לחם צריכים לקרוע, כי מסרו את השלטון בידי האויב, המחבלים. בסדר? קרוב מאוד בית לחם בירושלים, יהודה. אז האם צריך או לא? אז אחת התשובות הייתה, כיוון שהשלטון שלהם הוא לא שלטון ממשי ממש. כדי לצאת ולהיכנס מהמקום הם צריכים אישור של השלטון שלנו. אז זה היה לא נחשב שלטון. אבל אם הם לא צריכים אישור שלנו, הם יכולים לצאת ולהיכנס. לכאורה, השם ישמו. זה ממש חורבן. מי שרואה צריך לקרוע. אותו דבר, אותו דבר. במקום שאין לנו שלטון, והישמעאלים שולטים, וזה חלק מערי יהודה, והם יכולים לצאת ולהיכנס אפילו באותה דעה כפים אהביהם ורצונותם, ואנחנו רואים שנכנסים ויוצאים. תרצה או לא תרצה, אתה אומר להם שאסור, אבל תארס בשטח, עולם תחתון, יש מנהרות, אז ברגע שכך, זה חורמה.
הם בחלם מבקשים שלא להיכנס לגבר אחרי.
נכון, נכון. יכול, אתה רואה את הערים, חרבות.
לא, לא מספיק הגדר.
גדר זה לא... עיר, חרבה. אז צריך. טוב, בואו נראה בפנים את השולחן ערוך כולו. הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר, הרי קודשי חיה מדבר, היו מדבר וקורע. זה לא חייב לקרוע, אלא כשמגיע סמוך להם, כמו מן הצופים לירושלים. ב', הרואה ירושלים בחורבנה, אומר, ציון הייתה... ציון? מדבר שמומה, ראינו בגמר, כן? ציון מדבר היית ירושלים שמומה, זה פסוק. וקורע. וכשרואה בית המקדש, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר ילוך בו אבותינו, היה לשרפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה. וקורע. אומר, חן חייב לקרוע מן הצופים. ואחר כך, כשראה המקדש, קורע קרע אחר. וכל קריאה, טפח. ואם באה דרך המדבר, שאז רואה המקדש תחילה, קורע על המקדש טפח, ואחר כך, כשראה את ירושלים, מוסיף על קרע הראשון כלשהו. זה הבדל, מאיזה כיוון באנו. אם קרא על אחת מהרי יהודה, אינו חוזר וקורע כשיראה שאר הרי יהודה, חוץ מירושלים, שחוזר וקורע עליה קרע אחר בפני עצמו. ואם קרא על ירושלים תחילה, אינו צריך לקרוע על שאר הרי יהודה. במילים אחרות, מה שיותר קדוש וקראנו עליו, מה שיותר בחוץ, כבר לא צריך. כל הקרעים האלו בידו הוא מעומד, וקורע כל כסותו שעליו עד שיגלה את ליבו, ואינו מאחר קרעים אלו לעולם. אבל רשאי לשוללן, למוללן, ללקטן, לתופרן, כמין סולמות. היה הולך ובא לירושלים, הולך ובא תוך 30 יום, אינו קורע קרע אחר. ואם לאחר 30 יום, קורע. והוא הדין בערי יהודה ובמקדש. ובו בעצם, בסעיף האחרון, בסעיף ה', יש לנו את ההיתר, שאנחנו היום, הרי שאל השואל, אחרי כל הסימן הזה, קוראים או לא קוראים? מי שבא לירושלים צריך לקרוע?
לא, לא.
למה לא? אומר המשתבר, היה הולך ובא, והרואה ירושלים תוך 30 יום, אף על פי שלא קרה, כגון שדר בתוכו, אין צריך לקרוע לערי יהודה, אם לא שיצא משם ובא לערי יהודה לאחר 30. ומי שנולד בירושלים, אפילו יגדיל, אין צריך לקרוע, שבקטנותו פטור, וכשיגדיל, אין צריך לקרוע, דרה אותה תוך 30 יום. לשים לב שזה בעצם היסוד לכל היתר שלנו היום, שאנשים לא קוראים. כיוון שהם נמצאים בירושלים, הורים את ירושלים 30 יום, או שהם כבר התחייבו מאז קטנות, וממילא לאחר מכן אי אפשר. אבל, שני דברים אני אומר פה. יהודי שבא פעם ראשונה לארץ ישראל ולירושלים, כבר ראינו הרבה אנשים שקוראים, כי זה ההלכה. פעם ראשונה הוא הגיע. ודבר נוסף אני אומר, וזה כבר מידת חסידות, הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה דואג לפחות פעם ב-30 יום להגיע לכותל. או שמגיעים בזמן שלא קוראים. חול המועד, ראש חודש אפילו. בימים כאלה של שמחה, אדם מגיע, אז לא צריכים לקרוא בימים האלה. ברגע שהוא לא קורא, אחר כך כבר יש פחות מ-30 יום אם הוא באמת מגיע. זו הייתה הקפדה. מידת חסידות. של הרב צבי יהודה קוק, שבאמת היה מגיע, וגם בין היתר אמר שגם לא טוב להיות בכותל יותר מדי.
פעם בחודש.
כן, פעם בחודש, זה זמן טוב. כן, אנחנו רואים שיש כל מיני שמסתובבים בכותל, ובסוף לא יוצאת מזה ברכה, אלא בורחים מהמציאות. אז זה דבר שצריך לשים לב. הנושא של הקריאה, באמת השולחן ערוך פוסק שצריכים לקרוע, ואם בן אדם כבר הגיע לירושלים, הוא כבר יושב בירושלים, לא ידע את ההלכה, הוא כבר נמצא פה, גמרנו, כבר לא צריך לקרוא, כי כבר היית. אבל בן אדם שפעם ראשונה מגיע לירושלים, או להרי יהודה, לא היה שם אף פעם, עכשיו הוא צנח, צניחה חופשית, בחוץ לארץ, תקרא, כן, צריכים לקרוא. ויש, את היתרים, כמו שאמרנו, למי שנולד בארץ, גדל בירושלים, אלה הם היתרים. טוב, אלה הם הדברים אני אומר לגבי שני הסימנים שמדברים על זכר לחורבן ועל עצם החורבן עצמו. אנחנו מצווים לעשות זכר לחורבן ומצווים גם להתנהג כפי המציאות הזאת שיש עדיין חורבן. מכאן מה שאנחנו צריכים לעשות, אז זה אולי אפילו בשבוע הבא, זה כבר מאוחר, לא? יום שלישי הבא אנחנו בתוככי תשעת הימים. טוב, אז בואו רק נראה את ההתחלה. סימן תף קוף נון א', משנכנס האב ממעטים בשמחה, ובן ישראל שיש לו דין ועד אנוכרי ושתם מתמיני דריה מזלים. זאת אומרת, אדם שיש לו עסק עם איזה גוי, כדאי להתרחק בזמן הזה. יש כאלה אומרים שזה עד תשעה באב, יש מי שאומר עד שהירח מתמלא וזה סימן לחידושם של ישראל, אז עד ט"ו באב. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, כבר דיברנו על זה, שהתקופה הזאת היא תקופה לא קלה. ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז המצר הראשון עד לתשעה באב המצר השני, הזמנים שבין שני המצרים האלה, הוואדי הזה שאנחנו עוברים אותו, צריכים לעבור אותו כמה שיותר מהר, כמה שיותר בזהירות, כמה שיותר בשליטה, פרופיל נמוך, לחפוף קומה ולעבור. ולכן גם אנחנו לא מברכים בתקופה הזאת שהחיינו. אין ברכת שהחיינו בתקופה הזאת. איך אדם יכול לבוא ולומר על תקופה כזו קשה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? היינו מוותרים על הזמן הזה, היינו מדלגים עליו אם היינו נותנים לנו רשות, אבל אין לו רשות לדרילג על התאריכים. אנחנו צריכים למנות את כולם ולחיות לחוות את כולם, לכן אין שהחיינו. אמרתי את ההלכה הזאת בליל שבת בבית הכנסת, אז אחרי התפילה ניגש אליי אחד המתפללים, אמר לי, הרב, יש בעיה. מה הבעיה? אומר, קניתי היום בבוקר, לא ידעתי מה שהרב אמר, קניתי היום בבוקר בשוק סבריס, עוד לא אכלנו אף פעם, יש לנו סבריס בבית, מה לעשות? תלותה. יש באמת מחלוקת בהלכה, האם בשבת אפשר לברך שהחיינו או לא. השולחן ערוך אומר שלא, והרמ"א אומר שאפשר לברך שהחיינו בשבת, בשבתות האלה של ימי בין המצרים. אמרת לו, אם כבר קנית וכבר זה קיים, אם לא תאכל את זה הרי זה יתקלקל, אז ברגע זה אומרים, גם אתה יכול לסמוך על הרמ"א במקרה הזה ולברך בליל שבת על הסברס שהחיינו, כמובן להיזהר מהקוצים. אבל לכן אני אומר, לשים לב שכל התקופה הזאת היא תקופה קשה. לכן גם בסעיף ב' כותב לנו השולחן ערוך, מראש חודש עד התענית ממעטים במשא ומתן ובבניין של שמחה, כגון בחתנות או בבניין של ציור וכיור, צביעה, כן, דברים שהם של שמחה, נטיעה של שמחה. טוב, השנה בכל מקרה אין לנו נטיעה, כבר שזה שנת שמיטה, כן, גינות, כל הדברים האלה אנחנו ממעטים. אבל אם היה קוטלון נוטה ליפול, אף הפישו של שמחה כשיהיה לו בנוי מחדש, זה מותר. למה? כי זה לצורך. לכן גם כששואלים אותנו, אם יש דברים שהם ממש לצורך, אין ברירה. לא שמו לב, נפלו על פינוי דירה באמצע תשעת הימים. טוב, מה נעשה? אין ברירה אחרת. לכן כבר אני אומר שחותמים חוזה, להשתדל שזה יהיה אחרי תשעה באב, או לפני, לא יודע. אנשים לא שמים לב. זה עוד סיבה טובה, מעבר לכל הסיבות כולם, ההלכתיות והמוסריות והלאומיות, להשתמש בתאריך עברי ולא בתאריך שגרם לנו את החורבן. אז לכן אני אומר לשים לב לדברים האלה. דבר נוסף שאנחנו צריכים להזכיר היום, כהכרת הטוב, כידיעה של בור שאתה שותה ממנו ולהכיר טובה, אז כמובן זה הנושא של ערוץ מאיר. אני הסתכלתי לא מזמן, פילוח של השיעורים, כמה אנשים צופים בשיעורים, לפחות אני יכול להגיד על שלי, לא הסתכלתי על של אחרים. זה נמדד ב, נקרא לזה, עשרות אלפים. עשרות אלפים של אנשים, אם אנחנו נותנים פה שיעור במכון, ממש, רואים את זה שאנשים מורידים אחר כך שיעורים, זה מתבטא בעשרות עשרות אלפים של אנשים. ולכן אני אומר, גם מי שרואה אותנו, גם מי ששומע אותנו, כן, שבעזרת השם, כדי להמשיך להפיץ את התורה הזאת, אז צריכים, אומרים, להשתתף, להיות שותפים בהכרת הטוב. סתם מתוך הכרת הטוב, אבל גם מצד זה שטוב, איך אמרנו בהתחלה, כמיים לים מכסים, מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. באמת אנחנו רואים שבאמת זה כמו ים עכשיו. מישהו נותן שיעור פה, ובאוסטרליה, ועוד מקומות אנשים שומעים, ושומעים לפעמים דיווחים. אני יודע, יצא לי אפילו, שבוע שעבר, בשוק, מישהו פונה אליי, זה אתה מהשיעור, נכון? זה אני מהשיעור, על איזה שיעור אתה מדבר? לא, לא, זה אתה מהשיעור. זה השיעור באינטרנט. לא מכיר אותו, עכשיו הוא מכיר אותי, אז לא בגלל שמכיר אותי, אבל בגלל שבאמת, ברוך השם, אנשים שומעים, אז אנחנו נצרף את קולנו ודעתנו, שמי שיכול, שישתתף בדברים, ונזכה כולנו להגדיל תורה ולאדירה, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.